שלום, אחינועם יעקובס. איזה כיף שאנחנו נפגשות ללמוד ביחד.
שלום, חני. איזה כיף. אני אמרתי לך, אם זה בשביל לשוחח איתך, אז בשמחה. שלום גם לכל השומעות והשומעים שלנו, כל התלמידות, הבוגרות, לכל מי שמאזין.
ל"ג בעומר. האמת היא שזה חג שהשורשים שלו לא מאוד ברורים. בעצם אפשר להגיד שכבר השורשים של ל"ג בעומר הם סודיים. הוא נקשר מאוד מאוחר לדמות של רשב"י, שהתלמיד של רבי עקיבא ולתורת הסוד, וחשבנו לדבר ביחד על הדמות של רבי שמעון, התנה, ואולי אחר כך גם קצת על הדמות של רבי שמעון בזוהר.
כן, לגעת באש.
כן.
אז וואו, רבי שמעון, באמת, מי אנחנו, בסדר, במפגש אחד לשוחח עליו, אבל אולי מקום טוב להתחיל ולהתחבר גם לכל השומעות והשומעים שלנו, זה סיפור המערה, נכון? שאנחנו בגרסת הבבלי, מכירים את הסיפור.
שתזכירי לנו, כן, את הסיפור.
נכון, שרבי שמעון ובנו נכנסים למערה, אחרי שהם עוד עוברים, יש שלב שבו הם עוד מנסים למצוא מקלט בבית המדרש, נכון? אבל הם מגיעים אל המערה, אל אותה מערה, איזושהי התכנסות, פנימה, התנתקות, הכל מסופק להם שם, מהחרוב ומהמים. והם יושבים 12 שנה במערה. אנחנו יכולים רק מהקצת שמתארים לנו לנסות לדמיין את הדבר הקדוש, המופלא, השונה, האחר שקורה שם, יקום מקביל, שבו הם לומדים כל היום תורה, בלי בגדיהם, כשהם תמונים בחול.
כן, זו תמונה מאוד מאוד משונה, כן. של בעצם, הייתי אומרת, קצת כמעט מפחידה, של שני ראשים שצצים מתוך החול, והוגים במושכלות, בלי ידיים, בלי גוף.
המקרה היחיד שבו הם מתלבשים, זה כדי להתפלל. שאתה אומר תפילה, תפילה מבחינתי זה הרגע ביום שבו אני מבקשת להתעלות, להתחבר לגבוה, להבינו שבשמיים, אבל כנראה שעדיין מבחינתם בתפילה יש משהו שמדבר על צורכי העולם הזה, ומזכיר את החיים.
גשם, אוכל, מה שבני אדם צריכים בשביל הקיום הגופני שלהם.
ואז הם חוזרים ופושטים את זה, וממשיכים להגות ברומו של עולם. ואנחנו לא יודעים מה קרה שם, אנחנו רק יודעים מה קרה כשהם יצאו, וכשהם יוצאים, הם שורפים את כל העולם. בסדר? מבט עיניהם פשוט שורף, כל מה שהם רואים. הכל נראה לא נכון מבחינתם, הכל נראה טעות, חטא. אני משמעת את הזעקה, איך אתם?
איזה בוז לקיום הפשוט של בני האדם, שנכון, שעסוקים בעולם הגשמי, הממשות.
כן, והם מקבלים עונש לחזור לעוד שנה אחת, והם דנים את זה קל וחומר מגנום. ואז זה גם מעניין, כי אמרנו לפני רגע, זה היה נראה כמעט, כמעט תיאור של גן עדן, ופתאום מתהפך לנו שהגן עדן הזה אולי הוא גנום.
כן, גם אחר כך יש משהו אירוני, שבת הכל אומרת להם, נכון, לשרוף את עולמי יצאתם, כשהם חושבים שהם עסוקים בחיי בלתקן. עולם, וכל השאר עסוקים בחיי שעה. אז מה זה העולם, כשבת הכל אומרת להם, לשרוף את עולמי יצאתם? גם יש פה איזה היפוך.
ממש. אז בכלל, את מכניסה אותנו להיפוך הזה שבין עולם ותורה, אנחנו אומרים בתפילה, ותלמוד תורה כנגד כולם, אז באמת יש כאן תורה מול כל הכולם, בסדר? מול כל הוויית העולם הזה, ורבי שמעון ובנו יוצאים אחרת מן המערה. ואנחנו לא נדבר עכשיו על כל העניין של התארה בטבריה, נכון?
כן, כי שם אני חושבת ששוב הקנאות של רבי שמעון פורצת, לא בטוח שהוא הצליח לעשות איזה תיקון, נכון. עד הסוף.
למרות שלא התחלנו לא נכנסנו לתחילת הסוגיה, אבל מה שקומם את הרומאים עליו זה באמת להגיד שהם בנו את המחצאות, ואת הכל לא בשביל דברים טובים, נכון? וכוונת הלב כמובן אצל רשב"י היא זאת שקובעה. אבל בסוף גם רשב"י מתקן להם, הוא צריך לטבול, בסדר? נכון. אבל אנחנו עוזבים את זה, אני רק אניח פה שבירושלמי, רבי שמעון נכנס לבד למערה, בלי בנו. והוא נמצא שם 13 שנה, נכון? שבבבלי עשו את זה ל-12 ועוד אחד. הוא יצא 13, אבל אנחנו לא פה בשביל...
לא, האמת שזו תמונה אפילו יותר אבסולוטית, של אדם שנמצא לבד, אפילו בלי זולת אחד, להיות מולו. אז רצינו לדבר על האש, כשהם יוצאים בפעם הראשונה ושרופים, אבל לפני זה אני רוצה אולי להגיד משהו על המערה. כי גם המערה היא ארכיטיפ נורא נורא חזק. יש לנו מחזיקות את משל המערה של אפלטון, ואולי אפילו לפני זה אליהו, נכנס למערה, נכון? אליהו נכנס למערה בחורב, וגם אני תמיד מדמיינת את נקרת הצור,
בדיוק.
שמשה נכנס אליה כמו איזה מערה, משהו כמעט רחמי, שמנותק מהעולם, איזה ריכוז טוטלי כזה של לימוד. והשאלה שאנחנו מנסות כאילו להיכנס אליה, היא מה בעצם קורה לנפש כשהיא נכנסת למרחב המערה הזה, מנותקת מהעולם, וכאילו היא מופעלת רק מהאש של התורה. מה קורה? נדמיין כאילו את המערה כאיזה מקום מואר מאוד מאוד מאוד. מה קורה כשנמצאים רק במרחב כזה? כמו שאת אומרת, בירושלמי אפילו בלי זולת, בלי בגדים, בלי אוכל, כל הגוף בתוך האדמה. מה קורה כשיוצאים מהמרחב הזה?
אז את באמת קצת עשית מסלול עם השאלה עצמה. את אמרת, מה קורה בתוך המערה? ואז אמרת, מה קורה לו כשהוא יוצא החוצה?
כן.
ואני לא יודעת, את אמונה מבין שתינו על עולם הסוד, אבל זה קצת נראה לי שמה שקורה בתוך המערה הוא שייך לעולם הסוד. והשאלה שיותר דורשת מאיתנו התבוננות, זה מה קורה להם כשהם יוצאים. וגם אני אגיד, אם יש דבר כזה, מה הסוגיה בקשה להגיד לנו, בסדר? או מה החכמים בקשו להגיד לנו? האם תיארו לנו כאן תיאור מופת, דמות שככה אנחנו צריכים להיות, או שהם, או משהו אחר?
כן, האמת בזה כבר נגענו, כי בהתחלה את אמרתי, יש פה תיאור קדוש, השתמשת במילה קדוש, ואחר כך דיברנו על זה שהסוגיה אולי מבקשת לעשות איזה היפוך לתודעה הרשבית הזאת. נכון? כשהיא אומרת להחריב את עולמי יצאתם, יש פה נזיפה מאוד חמורה. אז יכול להיות שהסיפור יש בו גם נימה מסוימת או של ביקורת על התמונה הזאת, או לפחות של הסתייגות מהתנועה הזאת.
ובכל אופן, רשבי. עד היום, תגידי לבן ישראל, כאילו רשבי, אז אתה מקבל את את ההתרוממות הרוח, את היראה, נכון? אז בוא נתבונן בדמות שלו עוד קצת. נלך אולי קצת אחורה. המחלוקת הגדולה של רשבי עם חבריו בברכות.
שהיא קשורה ממש להורדה של הבגדים בתפילה, נכון?
אז כן, אז אני אתחיל. נכון, אנחנו מכירים את הסוגיה, תנו רבנן, וספתה דגניך. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן? תלמוד לומר, וספתה דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. זה דברי רבי ישמעאל. ורבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה, מה יהיה עליה? והסוגיה ממשיכה, ומסתיימת באמירה שמשאירה לנו צביטה בלב, גם אם היינו רוצים, כמו רשבי, הרבה ניסו ולא עלתה בידן. אז האם זה רק פשרה? נו, מה לעשות? בני האנוש לא מצליחים? או יותר?
אז קודם כל, רק נגיד שיש פה באמת בקול הזה של רבי שמעון משהו מאוד מאוד אבסולוטי, מאוד מאוד חריף. כלומר, יש פה רבי שמעון בעצם הודף את הצורך הבסיסי של בני אדם לזרוע ולחרוש כל העבודה החקלאית כדי שיהיה לנו אוכל, והוא מבקש טוטליות. זה מאוד מאוד חזק.
ואי שני, אפשר לעמוד בזה.
נכון. מצד שני, אני חייבת להגיד שאני גם אולי קצת טיפה מזדהה עם הקול שרבי שמעון משמיע, לא מצד תורה מתי אליה, מצד התחושה שיש לי הרבה פעמים שהסיזיפוס של החיים הוא פושה בכל חלקה. ורגע, אני רוצה רוח, אני רוצה תורה, וכאילו החקלאות אצלנו, כאילו העבודה, שעות העבודה שאנחנו צריכות לתת. ורבי שמעון אומר, רגע, שנייה, אבל זה לא הלוז של החיים.
אני מאוד 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 מזדהה. ואני שנים, אני קוראת את הסוגיה הזאת, ובוודאות אני לא חיה ככה, אני לא חושבת שצריך, אני חושבת שהעולם נועד גם כדי שנחיה בו ונתקן בו, ויש בו, יש לנו ששת ימי המעשה ושבת, שזה יחס כזאת בין העבודה לבין השבת, ואני מאמינה בזה, בסדר, תורה עם דרך ארץ, מלכתחילה. אבל כל פעם כשאני קוראת את זה, המנגינה היא לא כמו שאני קראתי קודם. אני ממש שומעת אותו אומר, אם תרשי לי לחזור על המילים, כאילו שרבי שמעון בן יוחאי אומר, ובא לי להגיד פתאום במנגינה כזאת, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה, מה יהיה עליה? ופתאום נפתח לי הלב, כי אני מכירה את השאלה הזאת. אני מכירה אותה מהחיים האלה, שאתה אומר, יש דברים שחשובים לי, יש דברים שאני רוצה, אבל רגע, מה לעשות? עכשיו אני חייב את זה, אני צריך את זה, וזה גם נכון. ואני מחזיק את זה, ואני צריך את זה, אבל בסוף אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, רגע, אבל תורה, מה יהיה עליה? כאילו, ואם אני לא אפנה מקום בכוח לדברים האלה, וזה יכול להיות תורה, וזה יכול להיות, כמו שאמרת, כל מיני שאלות ברוח, אבל לפעמים אני חושבת את זה אפילו על, אני אוכל לשמוע קול כזה בראש שלי, וכיבוד הורים, מה יהיה עליו? לדור, או משהו שאתה אומר, ברור שהוא חשוב לי, אבל אני צריך ואני יכול, והרבה הרבה דברים מתאבקים לי, משעת זריעה, משעת קצירה, אבל אם אנחנו לא נעמוד רגע מול הגלגל המסתובב הזה, והוא מסתובב, קיץ, רודף חורף, סתיו, רודף אביב, אם אתה לא עוצר רגע ואומר, רגע, בסדר, לתנועת הגלגל הזאת, יש דברים שחשוב לי, בסדר, אני רוצה, אז מה יהיה עליהם? ואני חושבת שאולי רשבי, יודעים שלא פוסקים הלכה כמו רשבי, ושאנשים ניסו ולא עלתה בידן, אבל עדיין הקול הזה, זה המתנה אני מרגישה שחזה לעיני כולי, שהם השמיעו לי את הקול שלו, והוא ילך איתי פה. אולי אפילו אני אחת שצריכה לשמוע אותו יותר. בסדר? לשמוע יותר, ומדי פעם, שהוא יגיד לי, בסדר, לא הרבה עושים כך, אבל תורה מה יהיה עליה?
אני נזכרת עכשיו באיזה משפט משיר של נעמה שקד, אני מקווה שאני מצטטת אותו, נכון? היא אומרת, לעשות לי בגוף מערה. אני חוזרת כאילו לארכיטיפ הזה של המערה, ואת כאילו עשית תנועה עם היד, לא רואים. כאילו נכון לעצור את הגלגל החזק הזה של המציאות, אז כאילו איך, איזה מערה אני קורא לי, כדי להיכנס לתוכה עם התורה ועם אלוהים.
ממש. ואני גם רוצה להרחיב עם אהבה, עם בן זוג, עם הרבה הרבה דברים. שאתה אומר, זה נכון שצריך להחזיק את כל העולם, על כל המערכות שלו, כמו איזה ג'אנגלינג כזה. אבל הדברים שחשובים לנו, אז אנחנו צריכים שהקול הזה יהיה לנו, ותורה מה יהיה עליה. ובמובן הזה אני חייבת את רשבי.
אז רשבי הוא הקול הזה, שמבקש להחזיר אותנו אל התורה. זאת קריאה מאוד יפה, אבל בכל זאת אני חוזרת לזה שעולה פה רשבי, הייתי אומרת כמעט אפילו קנאי, נכון? אנחנו מכירות גם את רשבי במדרש, שאומר חבל שלא נבראו לאדם שתי פיות, פה אחד שהוא ילמד תורה, ופה אחד ש... נדבר את שאר הדברים שאנחנו עסוקים בהם. שוב, איזו תמונה כזאת נורא חזקה של תביעה לאבסולוטיות. קשה לו עם זה שאנחנו כאילו עוברים מדבר לדבר, מהעולמות של הרוח אל הממשות, ועם התביעות של המציאות שהיא טובעת מאיתנו.
עולה בי משהו, תמיד יצחק אותי שבחמד, הם מדמיינים שיש ראש שהולך עם ילקוט לבית ספר. או לב שהולך עם ילקוט לבית ספר. לפעמים שוכחים שלילד הזה יש גם ידיים, רגליים, גוף, כאילו גוף שלם הולך לבית ספר. ובאמת, המערה זה האפשרות הזאת של, שאנחנו באמת רק ראש.
כן.
או לב, לא משנה. אבל רק החלק הזה, בלי שאר הקיום שלנו. ואז אפשר גם את לא לזרוע ולא לא לקצור. אבל אנחנו נצטרך לחיות בתוך עולם שיש בו הכל.
נכון.
שיש לנו גוף, יש לנו נפש. ולכן גם נצטרך בכוח לייצר מקום לרוח ולקדושה ולאהבה לשוט בתוך העולם הזה.
נכון. אז בוא נחזור רגע לסימבול הגדול הזה של האש. שנמצא גם כשרבי שמעון ורבי אלעזר יוצאים בפעם הראשונה מהמערה, ונמצא בעצם במדורות של ל"ג בעומר, שאולי זה הדבר הכי קרוב שאנחנו מכירות, שאנשים עושים, ילדים עושים בל"ג בעומר, וגם בתיאור של הזוהר את הפטירה של רבי שמעון אנחנו מוצאות אש.
נכון.
בעצם גם בתיאורי חז"ל אנחנו מוצאים בסיפורי חז"ל, שכשלומדים תורה הייתה אש מראשותיו, נכון? צורפת את הציפורים שמראשותיו. אש היא סימבול שמופיע הרבה פעמים בהתגלויות. ונראה לי שבאמת יש לה תפקיד כפול, היא כל הזמן מופיעה עם איזה תפקיד כפול. גם כמו שאמרנו, היא מופיעה כשיש התגלות נורא גדולה. בסנה היא מופיעה, היא מופיעה במעמד הר סיני. מצד שני, אש היא גם דבר מסוכן. יש אש זרה, היא מזכירה לנו את נדב ואביהו, היא אוכלת אותם. אז האש הזאת, אני מרגישה שהסימבול של האש בעצמו, הוא מחזיק את המתח שאנחנו מדברות עליו.
ממש, ממש ככה. ובאמת האש, מתח בסיפור הזה, אנחנו רואים את הצד השורף שלה. המחלה, להחריב את עולמי באתם. אבל שוב, דווקא בלי שאני אולי צריכה את התזכורת הזאת של האש, אני רוצה גם להשמיע את הקול השני שאומר, אני לא רוצה לעבור את החיים האלה בלי האש. בסדר? אני נקרא משתי שורות מהשיר של זלדה, איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה? בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות. ואנחנו לא רוצים...
ממש.
אנחנו לא רוצים, כאילו, לחבוט את האש הזה. וכאן אנחנו מגיעים למשחק מאוד 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 עדין. איך אפשר להחזיק אש ולא לתת לה לשרוף, אבל גם לא לחבוט אותה. זה, וואו.
כן, אלא... אז בוא ננסה רגע אבל להגיד על איזה אש אנחנו מדברות, נכון? כי נשארנו בסמל. אם אנחנו מדברות על אש כמו איזה דחף דתי.
להט.
להט, כן, להט דתי, נכון? כשדיברנו לפני הפודקאסט, אמרתי לך שאפילו כאילו בהגיה הישיבתית, אומרים ברן, כאילו, נכון, אתה דלוק, אתה...
חני, כשאת אומרת להט דתי, למה את מתכוונת?
אני חושבת על האנרגיה הדתית או על התשוקה הדתית שלי לפגוש את הקודש. כאילו לחרוג מעצמי, לצאת מהמרחב הריאלי של המציאות ולפגוש, אני אגיד בשפה פשוטה, את האינסוף. זאת תשוקה מאוד עמוקה שלי, ואני חושבת שהיא הגרעין של העולם הדתי. פעם הרב שגר אמר שהגרעין של כל דת זה המיסטיקה. אז אני חושבת על המיסטיקה או על הדחף הדתי הזה של אש, שכאילו אני מוכרחה לפגוש את האינסוף בתוך החיים האלה, שלפעמים הם מאכזבים או משעממים. זה דחף, ממש כאילו לחריגה, לצאת מהמציאות הקונקרטית. אז יש משהו שגם הדחף הדתי, יש בו איזשהו ארוס נורא נורא חזק, שאתה רוצה אמת, ואתה רוצה, הייתי אפילו אומרת, להיבלע באלוהים. ואת יודעת, חשבתי שיש משהו בארוס הדתי הזה, שהוא מאוד מאוד דומה לארוס האירוטי, שחכמים אמרו, בוא נבטל את יצר העריות. כמה דברים לא טובים יש בעולם, בגלל שיש יצר העריות, ואז אומרים, לא יהיו חיים שם. בגלל זה. ואת יודעת, אני חושבת את זה גם על הדחף הדתי. כמו שקראת כל כך יפה מזלדה, אני לא רוצה לחיות את החיים בלי שמץ של טירוף. מצד שני, גם את זה אני אומרת בכאב, כמה דברים נוראים קרו בעולם בגלל דחף דתי, כמה... אז יש משהו כאילו במתח הזה בין הדחף הדתי שהוא מייצר חיים ותשוקה ויופי, לבין הדחף הדתי שגם עלול להביא להרס. והמתח הדק הזה שדיברת עליו הוא המתח בין יצירה וחיים. איך מבסטים את הכוח הזה? אולי זאת השאלה. אש יש בה, אנחנו... בסיפור על רבי שמעון יש זכור ושמור, יש נרות של שבת שהם בשביל שלום בית, ויש אש שהיא שורפת. איך מבסטים את הדחף הזה שהוא יהיה דחף של יצירה ולא חלילה מחלה את העולם?
ואת מבינה שזאת שאלת חיים, כי זה לא שאלה שיש לה תשובה, אלא בכל עת האיזון שאת תחפשי, הוא יהיה במקום אחר. אני ממש יכולה להגיד על החיים שלי, שלפעמים אני הרגשתי יותר מדי, ואז הייתי צריכה קצת ללכת אחורה, ולפעמים פחות מדי, הרגשתי שהתרחקתי. היה קר פתאום. הייתי צריכה להתקרב למנהל.
נראה לי הכי נועם, אנחנו בגיל שאנחנו כאילו מבקשות את הקול של רשבי עכשיו שתינו. נכון? כאילו...
יכול להיות. אבל אני חושב שאני רוצה להגיד זה שהחיפוש הזה, זה לא שמישהו מצא את התשובה ואיתה הוא ילך כל חייו. יש ימים ויש שנים ויש תקופות שאתה מרגיש יותר, ולפעמים אתה מרגיש פחות. ואש זה דבר, תחשבי על כשאת יושבת מול המדורה, היא גם קטנה פתאום, אז היא פתאום גדלה. אתה גם צריך להיזהר שהיא לא תחבב, אתה גם צריך להיזהר שהיא לא תחלה את הכל. ובאמת זה משחק החיים, כאילו של הקרבה והריחוק. ואני חושבת שבסוף במעמד הר סיני זה מה שקורה. הם רוצים להיכנס קדימה, אבל הם ימותו, והם רוצים ללכת אחורה, אבל הם גם ימותו. והם צריכים למצוא את ה...
כן, יש משהו ממש פיזית שמהפנית בלהתבונן באש, נכון? יש איזה כוח משיכה נורא חזק להביט כאילו בלהבות, בצבעים שלה, בריקוד שלה. היא באמת מאוד חיה אש, היא לא דבר סטטי, סתם אש כן. בעצמה.
נכון.
היא...
נכון, זה הפוך מקרח.
נכון.
אז חני, אנחנו אמרנו קודם מה באמת היה בתוך המערה זה סוד, אנחנו רק יכולים לשמוע מה קרה כשיצאנו. אז אולי תכניס אותנו קצת לתוך עולם הסוד. זאת אומרת, מה קורה בזוהר עם דמותו של רשבי? או עם הסיפור של המערה, או עם האש הזאת.
עם האש. אני אגיד שבדמות של רשבי בזוהר יש גם מוטיבים שמזכירים לנו את רשבי התנה. מוטיבים של מזכירים קנאות או אבסולוטיות כזאת לאלוהות. אבל אני חושבת שבעיניי בעצם הזוהר כל הזמן עסוק בשאלה הזאת, שאנחנו הולכות סביבה, איך מחזיקים אור מיסטי בלי להתפרק ממנו.
וואו.
אפילו השם של הספר, את יודעת, זה מעניין, נכון? אפשר היה לקרוא לספר, יש ספר שיהודי צדיק אחר כתב, האש קודש. אפשר היה לקרוא לספר בכל מיני שמות, וגם השם, המילה זוהר, בכלל, הזוהר מלא בשפה של אור, אש, ניצוצות, זוהר, אבל גם המילה זוהר יש בה משהו מאוד מאוד רך, כאילו שמבקשת לקחת את האש ולהעביר אותה איזשהו סוג של ויסות. איך אפשר לגלות את האור זוהר, אפילו האור הראשון של בריאת העולם, נכון, בלי שהיא שורפת את העולם. ונדמה לי שהשפה של הזוהר בעצם מבקשת לייצר שפה שיכולה להחזיק את העודפות של האור בלי להתפרק. זאת בעיניי הליבה של השפה המיסטית. כאילו, איך עובדים עם האש של התורה בתוך החיים הדתיים? ואני אגיד את זה בזהירות, אני חושבת שרשבי של הזוהר, או הזוהר בכלל, הוא מציע סוג של אלטרנטיבה לתמונה שתיארת כל כך יפה קודם של רשבי במערה, כי הזוהר בהרבה מובנים מחזיר אותנו אל הגוף. אומר, הגוף שלך הוא בצלם אלוהים, הספירות יש להם דמות אדם, הוא משיב אותך אל הטבע, כן? האילנות שיש בטבע הם בעצם שיקוף של האילנות העליונים, יושבים תחת הפריון. אז יש משהו שהשפה של הזוהר היא גם תיקון לרשבי במערה שרק הראש שלו צץ למעלה, היא מחזירה אותנו ממש אל הטבע, אל העונג. הזוהר מלא בעונג, אור של עונג, ואל הגוף, וגם אל הארוס הפשוט. ואני חושבת שהזוהר מנסה ללמד אותה דרך השפה הסודית שלו, זה שאפשר למשוך את האש הגדולה הזאת אל תוך האור שיש במציאות. זה בעיניי המתנה הגדולה שהזוהר מנסה כאילו למשוך את החוטים האלה אל תוך המציאות. את החוטים של האש הזאת בחוטים מאוד מאוד דקים של אור. אפילו הסיפור של רבי שמעון והמערה מסופר בזוהר כל כך אחר, אם היה לנו זמן היינו קוראות אותו. יש פה ממש איזו מילה כזאת של אור, קו דקיק שיוצא. זה לא האש המחלה הזאת.
וואו, את דיברת ואני הקשבתי לך, ופשוט אמרתי לעצמי, זה תפילה. מה שאמרת עכשיו זה תפילה, שאני רוצה לצאת מפה. איך אפשר כאילו לתת לאור הזה, להגיע לתוך העולם. השבוע קראתי איזה שיר של סיוון הרשפי, אולי נסיים איתו?
יאללה.
לשיר קוראים מילה הכי. מכל המילים, אור. אולי כי היא ראשונה על שפתי התינוקות, כשם שהייתה ראשונה על שפתי אלוה, כי יש בה חסד להלביש ערומים רועדים על שפת היום. אבל אחר כך היא ממשיכה. אבל הרי האור יכול לסנבר, לבלבל, לפתות, לטרף. אור יכול להיות נביא שקר. כשתגיעו למקום חושך, אל תגידו אור, אור. הרי דברים עדינים זקוקים לחוויון. המילה שאני הכי אוהבת היא המילה שהכי נכון להיזהר בה. לא לזרות. לשמור כמו שלהבת קטנה, בין כפות, בשעות רוח. לכתוב לאורה מילים אחרות.
וואו. תודה, אחי נועם.
תודה,
חג שמח.
חג שמח.